פרק חי. ולתוספת באור באר היטב מילת מאוד. למה צריך תוספת באור? לכאורה, כי כמו שדיברנו כשלמדנו פרק י' ז', אדמור הזקן קצת הנמיך את הציפיות שלנו מהפסוק, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו, שאנחנו הרי הקושייה התעוררה אצלנו מזה שכתוב שם כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו, ואנחנו היינו בטוחים שבלבבך שכתוב שם זה שיש אהבה ויראה בהתגלות הלב וכולו וכולו, ומיד שאלנו הרי זה לא נראה כל כך קרוב לצערנו הרב. אז איך פתר אדמור הזקן את המבוכה הזאת? הוא פשוט אמר שבאמת לא זו הכוונה. לא הכוונה שהבלבבך שעליו כתוב קרוב זה בלבבך של אהבה בהתגלות ליבו וכולו וכולו, כל התיאורים הציוריים האלה שהוא השתמש בהם בפרקים הקודמים, ורשפי שלהבת וחשיקה וחפיצה ותשוקה מורגשת בלב וכולו וכולו, זה באמת לא קרוב מאוד. מה כן? מה שקרוב מאוד זה בלבבך לעשותו. זה לא בלבבך כערך בפני עצמו. דהיינו איזושהי דרגת שלמות כזו או אחרת באהבה. אלא מדובר פה על בלבבך לעשותו.
זאת אומרת, הכרה שכלית שמפעילה את הלב לעשות את המעשה, זאת אומרת, לא דווקא
רגשות... ותו לא.
רגשות כלבב. מה מעשה? להתמקד.
זה ההגדרה של בלבבך לעשותו. אהבה הדרושה לצורך הקיום המעשי של המצוות. אז אחרי שכבר הנמיכו לנו את הציפיות, אז אם ככה יש שאלה חדשה. קודם הייתה שאלה איך אפשר בכלל להגיד שקרוב בלב. הסבירו לנו איך קרוב בלב. אז אם ככה, מה זה המאוד הזה? אז לכאורה זה עומד מאחורי השאלה כאן שהוא שואל. תוספת באור, באר היטב, מילת מאוד. מה זה בא לרבות, לחזק, שבפסוק, כי קרוב אליך הדבר מאוד בגומר. צריך לידה נאמנה. כי אף מי שדעתו קצרה בידיעת השם, ואין לו לב להבין בגדולת אינסוף ברוך הוא, להוליד ממנה דחילו רחימו אפילו במוחו ותבונתו לבד. זה עוד ירידת מדרגה, כמו שאנחנו שמים בוודאי לב. קודם דיברנו בשלב הראשון בפרק תתוו, והסיום של פרק תתוו היה ככה אמירה חזקה בעניין הזה שצריך להתבונן בגדולת השם, להרבות כל כך את האור של גילוי אלוקות במוח שלו, ועל ידי זה זה מגיע ללב, ונהיה מזה אהבה ויראה, בהתגלות, וחפיצה, וחשיקה, וכו'. בפרק ט' ז' אמרנו, רגע, ומה עם מי שקצרה יד שכלו, ורוח בינתו אינה משגת להוליד אהבה ויראה בהתגלות ליבו? נו. אז אמרנו, יש, אפשר להתבונן במוח כדי שלפחות במוח זה יתגלה אצלו. ואחר כך זה יעורר את אותה אהבה המסותרת שבתעלומות ליבו, זה יעורר גם אותה ויוציא גם אותה מהכוח אל הפועל. דהיינו, שתהיה אהבה מורגשת בלב לעניין קיום המצוות המעשיות. לא התרגשות של אהבה ויראה. אבל מינימום של אותו כוח המניע בנפש, שהוא תוצאה של זה שהוסכם אצלו בשכל אמיתות העניין. הסדר שהוא קרא לזה, הוא אמר, יש יוליד במוחו על כל פנים אהבה להשם, ואחר כך המוח שליט על הלב, אחרי זה זה יוליד אצלו גם בלב, יגלה את אותה אהבה המסותרת, שמוציאים אותה מהכוח אל הפועל, ראות הדליבה שבתעלומות הלב. פה אנחנו כבר יורדים עוד מדרגה. כאן אנחנו מדברים על מי שאפילו את אותה התבוננות מסוימת, מועטת. גם את זה הוא לא יכול לעשות. אפילו להגיע לאותה התבוננות הזאת של לידה נאמנה, לחקוק אצלו, שיתברר אצלו אמיתות העניין, לפחות בשכל. גם את זה הוא לא יכול. וכי מפני זה יגרח חלקו והוא לא יוכל להיות בינוני? חס וחלילה. מידת הבינוני היא מידת כל אדם. ומי שלא יכול להגיע למדרגת הבינוני, משמע כביכול שהקדוש ברוך הוא גזר עליו להיות רשע. שזה לא יעלה על הדעת כזה דבר. שאין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו. מיד מגיעים לזה. זו הבשורה שבפרק שלנו. עד עכשיו חשבנו שצריך להוליד את זה, ובשביל להוליד את זה צריך שכל וצריך התבוננות. נכון? וזה גרם...
גם את האדם הסתר צריך להתבונן.
להוציא מהכוח אל הפועל, כן. אבל, וזה מה שאתה אומר, אבל עכשיו התגלה לנו שיש מעבר לאותה אהבה המסותרת שצריך להתבונן קצת, שיתברר אצלו במוח ועל ידי זה הוא באמת יגיע לגילוי של אותה אהבה, יש מעבר לזה עוד סוג של אהבה מסותרת. והאהבה המסותרת הזאת היא ממש כמו טבע בנפשותנו, ודיברנו כבר על זה, אני חושב, הזכרנו באחד השיעורים, שלמה יש אהבה מסותרת, למה יש אהבה בנפש, מכיוון שהנפש שלנו היא חלק אלוקה ממעל ממש. וברגע שהיא נלקחה ממקומה, משורשה, ונשלחה למטה בשליחות, הריחוק הזה עצמו מעורר בנפש געגועים לחזור למקורה ולשורשה. זוהי האהבה המסותרת שקיימת בנפש של כל יהודי, יהיה מי שיהיה. אצל צדיק, כיוון שיש עניין כזה שבכלל מתי ימנה, ועוד יותר מזה, כמו שאומרת הגמרא בפסחים, שרגה בתיארה, מאיה הניה, נר בצהריים, מה הוא מועיל? אז יש את הנר השם נשמת אדם גם אצל הצדיק, אבל יש אצלו צהריים, יש אצלו גילוי אלוקי עצום מלימוד התורה וקיום המצוות. ולכן האור הזה המועט, האור הזה המועט לא ממש תופס מקום שם, לא ממש בא לידי ביטוי, הוא קיים. אבל מי שנמצא בחושך מעריך את זה מאוד. תחשוב על מישהו שיושב בסעודה ככה כיד המלך, ויבוא מישהו ויביא לו עוגיה, חצי עוגיה, יבשה ככה משבוע שעבר. איזה רבע כוס מים ככה, מהברז. אף אחד לא מזלזל בזה, אבל הוא לא מתרגש מזה כל כך. תביא את זה לאיזה מישהו שלא אכל מהבוקר, או שכבר נמצא במדבר יומיים, אז בשבילו זה אוצר בלום. זה לא השתנה הערך המהותי. היחס האישי, הסובייקטיבי לזה השתנה. שצריך לגלות אותה. לא, שצריך לגלות אותה. זה לא... בדיעבד זה התברר לנו שזה לא שייך לכל אחד. לכתחילה הרעיון היה, ודיברנו על זה בפרק ט"ז, שאם באמת זה בוער לו, הוא יתייגע ויתבונן ויכול כל אחד להגיע לזה. ולכן דיברנו, אדמור הזקן שם לא סתם עושה לעג לרש, אלא אומר את זה בצורה מאתגרת נקרא לזה, כדי באמת להביא את האדם ליגיעה בעניין ולעבודה ולמאמצים וכו'. טוב, צריך לידע נאמנה. כי אף מי שדעתו קצרה בידיעת השם, ואין לו לב להבין בגדולת אינסוף ברוך הוא להוליד ממנה דחילו ורחימו אפילו במוחו ותבונתו לבד, שזה עוד, כמו שאמרנו, ירידת מדרגה, אף על פי כן קרוב אליו הדבר מאוד, לשמור ולעשות את כל מצוות התורה ותלמוד תורה כנגד כולן, בפיו ובלבבו ממש, מעומקא דליבה באמת לאמיתו, בדחילו ורחימו, שהיא אהבה מסותרת שבלב כללות ישראל, שהיא ירושה לנו מאבותינו. מה הוא אומר לנו? אומר לנו, תדעו לכם, כי קרוב אליך הדבר מאוד, עד עכשיו כשאמרנו שהמאוד, או נגיד שתרצנו את הכי קרוב אליך, והסברנו שזה מותנה ומותלה בעבודה, אז עוד לא הבנו למה זה כל כך מאוד. אבל עכשיו כשהוא בא ואומר לנו, תדעו לכם, יש אהבה מסותרת בלב כללות ישראל, והיא ירושה לנו מאבותינו, אז עכשיו זה נהיה קרוב מאוד. כי זה כבר לא תלוי במה תעשה או לא תעשה. מעצם ההגדרה שלך כיהודי, מזה יש לך אהבה מסותרת. ותכף נראה שהיא כוללת גם יראה. זה דבר שמוטבע בנפש של היהודי. עד כדי כך שאמרנו, כבר הזכרנו כמה וכמה פעמים בהקשר הזה, ובקשרים אחרים דומים את הרמב״ם הידוע בסוף פרק ב' בהלכות גירושין, שהרמב״ם מביא ביטוי תמוע ביותר, שאומר, כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. זה ביטוי תמוע, כי כופין זה עניין של כפייה, זה נגד הרצון. ואנחנו יודעים שגט שניתן בניגוד לרצונו של האדם, הוא פסול. גט מעושה פסול. וכאן אנחנו רואים שגט מעושה כשר. איך ייתכן? אומר הרמב״ם, כדי להסביר את ההלכה התמועה הזאת, שכופין אותו עד שיאמר רוצה, אני אומר הרמב״ם, באמת כל יהודי רוצה להיות מישראל. לקיים כל המצוות, להתרחק מן העבירות. זה הטבע הפנימי המהותי של כל יהודי. גם כן, גם אותו של אותו אחד, שצועק שבשום פנים ואופן הוא לא רוצה והוא לא מקבל והוא לא מאמין והוא נגד. זה רק בחיצוניות הצעקות האלה. בתוך תוכו של כל יהודי, זה לא משהו שהוא שכלי, זה לא הבנתי או לא הבנתי. זה משהו שמוטבע. מוטבע בנו שאנחנו רוצים להיות יהודים. על כל המשתמע מזה. מתחיל ובעיקר ובא לידי ביטוי בזה שאנחנו רוצים לקיים את כל המצוות ולהתרחק מכל העבירות. זה הטבע המהותי של כל יהודי. זה נשמע כזה משהו חסידי. הרמב״ם סומך על זה כדי להתיר לאישה שעד היום הייתה, עד אתמול היא הייתה אשת איש, והיא קיבלה כזה מין גט מוזר של כופין אותו עד שיאמר רוצה אני, ואחרי זה יכולה ללכת להתחתן עם מישהו אחר. יש פה בעיות הלכתיות שנוגעות בעניינים החמורים ביותר של אשת איש וכיוצא בזה, דברים חמורים. ועל מה סומך הרמב״ם? על משהו שאף אחד לא ראה. לא רואים מה יש בלב של בן אדם. השם יראה ללבב, אבל מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שעכשיו הוא צועק שהוא לא רוצה לתת גט, ולא מעניין אותו מזה שרבנים פסקו שהוא צריך לתת גט. ואנחנו רואים שהרבנים עכשיו הולכים סוחרים איזה כמה בריונים שיתנו לו מכות, ואז אין לו ברירה, והוא אומר, טוב, רוצה אני. זה רוצה, כולו שבור ופצוע. זה נקרא שהוא רוצה. אומר הרמב״ם, כן, התגלה הרצון הפנימי שלו, כי אם חכמים פסקו שזה מה שהוא צריך לעשות, אז זה מה שהנפש שלו רוצה לעשות. כי הנפש של יהודי מתגעגעת למקורה ושורשה על הקדוש ברוך הוא, וכיוון שהרבנים, הבית הדין הוא המגלה את דעת הקדוש ברוך הוא, רצון הקדוש ברוך הוא בעולם, אז ברגע שבית דין פסקו שכך וכך הוא צריך לעשות, אז זה באמת מה שרוצה הנפש שלו. אי הוא צועק הפוך, כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. והרמב״ם סומך על נראה כמו איזה מין פלפול כזה, איזה מין דרשה כזאת, הרמב״ם סומך על זה בדברים החמורים, בהלכה, לא בדרשות, בהלכה. אז זה קיים. הוכחנו את זה הלכתית שזה קיים. אבל מסיים הרבי פה את העניין, רק שצריך להקדים ולבאר תחילה בהר היטב שורש האהבה הזו, ועניינה, עוד, זה שני עניינים, מה השורש שלה, דיינו מאיפה היא באה, מאיפה היא מגיעה, מאיפה היא צומחת, ועניינה, דיינו מה המהותה של האהבה הזאת, ואיך היא ירושה לנו, אנחנו יודעים, שמענו על מושגים שנקראים ירושה. אבל פה מדובר על הרבה מאוד דורות, משלושת האבות, אברהם, יצחק ויעקב, איזה ירושה הם נותנים לנו שהיא לא נגמרת. זה לא כמו ירושה של כמה שקלים שנותנים בירושה. שזה מחזיק, כמה שזה מחזיק. זה לא בלי גבול. אם עובדים עם זה, זה אולי נהיה יותר, אם יש ברכה בזה. זה גם יכול ללכת כולו. ופה על הירושה הזאת שקיבלנו מהאבות, זה דבר שהוא דבר נצחי, דבר מתמיד, דבר שיש לנו סוג של הבטחה, שלא לא, לא, לא ייעלם לעולם. אנחנו נקרא את הביאור שלו, את הביאור, להבין קצת את הביאור הזה בעזרת השם בשיעור הבא. הוא אומר כך, והעניין, כי האבות הן הן המרכבה. כבר הזכיר את זה בתניה, כן? למשל בפרק ב', אם אתם זוכרים, שהזכיר להסביר את ההבדל בין הנשמות של דורותינו אלה דעיקבתא דמשיחא, לנשמות הגבוהות של האבות, של רבנו, שהאבות הן הן המרכבה. ומה זו מרכבה? מרכבה בפשטות, ניקח את המשל כפשוטו ממש, מרכבה זהו כלי שאין לו רצון משל עצמו. הביטול של האבות הקדושים כלפי הקדוש ברוך הוא היה כל כך חזק עד כדי כך שהם פעלו כפי רצונו של הקדוש ברוך הוא בלי פיקפוקים, בלי מעצורים, באופן אולי נגיד אפילו אוטומט. טוב, מגיע להם שכר על זה, משבחים אותם בזה, משמע שהיה פה בחירה, אבל הם בעצמם ביטלו את הרצון שלהם כלפי הקדוש ברוך הוא, עשה רצונו כרצונך, שהם הביאו את עצמם למצב שהרצון של הקדוש ברוך הוא פועל בהם ישירות. כיוון שכך הם התבטלו עד כדי כך אל הקדוש ברוך הוא, עד שהם נעשו מרכבה, דיינו כלי כזה שאין לו שום רצון משלו, כל מה שיש בו זה רק היכולת שלו לבטא ולגלות את את מי שמתלבש בו. על כן זכו להמשיך נפש רוח נשמה לבניהם אחריהם עד עולם מעשר ספירות דקדושה. לא סתם, אלא זה גם נשאר דבר שבקדושה גם כשהוא יורד בהשתלשלות. גם כשהוא יורד בארבעה עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, ועדיין גם בעולם העשייה זה נשאר קדושת הנפש האלוקית של יהודי, ולכן הוא מיד מסביר לנו שלזה הוא התכוון. הוא אומר, לכל אחד ואחד כפי מדרגתו וכפי מעשיו, ועל כל פנים, אפילו אם זה יהיו המעשים הגרועים ביותר, אפילו לקל שבקלים ופושי ישראל, נמשך בזיווגם, דיינו לצאצאים שלהם, נפש דה נפש דה מלכות דה עשייה, שהיא מדרגה התחתונה שבקדושת העשייה. ואף על פי כן, מאחר שהיא מעשר ספירות קדושות, היא כלולה מכולן, גם מחוכמה דה עשייה, שבתוכה מלובשת חוכמה דמלכות דאצילות, שבתוכה חוכמה דאצילות, שבתוכה, שבה מאיר אור אינסוף ברוך הוא ממש, כי דכתיב השם בחוכמה, יסד ארץ וכולם בחוכמה עשית, ונמצא, כי אינסוף ברוך הוא מלובש בבחינת חוכמה שבנפש האדם, יהיה מי שיהיה מישראל. יש פה עדיין כמה תעלומות, שאנחנו ננסה לתת עליהם את הדעת בשיעור הבא. מה זה קשור לאבות? הוא תאר פה את סדר ההשתלשלות. מה זה קשור לאבות? ואפילו אם...
מה השאלה?
הוא אומר, האבות המשיכו לנו. מה זה? האבות המשיכו לנו את הנפש? אנחנו אומרים כל בוקר, תודה רבה לאבות שנתנו לנו, נשמה שנתתם בי תאוריי. מודה אני לפניכם, אברהם, יצחק ויעקב, נשמה שנתתם בי תאוריי, ככה אנחנו אומרים? לא.
בזכות המעשים הטובים שלהם.
מה הקשר? מה היום, אלפי שנים אחרי? שמה? בסדר, בסדר, אוקיי.
מה הבעיה?
אין שום בעיה. אין שום בעיה, אתה צודק, אין שום בעיה. אבל אם רוצים בכל זאת להבין, אז צריך להבין למה זה תלוי באבות. ואפילו אם נבין איך זה תלוי באבות, צריך להבין איך, כאילו, למה זה לא עובר דרך סדר השתלשלות כפשוטו. יש סדר השתלשלות, הנשמות שלנו עוברות דרך סדר ההשתלשלות, מתחילות בחוכמה דאצילות, משתלשלות דרך עשר ספירות של חוכמה דאצילות, של עולם האצילות, ועכשיו יש בהם כבר עשר כוחות הנפש, נאספות כולם בבטן של האמא העליונה, דיינו בספירת המלכות דאצילות, משם הן מחכות לרדת, כל אחת יורדת לפי דפקידה ושליחותה, כמו שלמדנו בפרק ב', שיש נשמות שיורדות בדרך של התלבשות, ויש נשמות שיורדות בדרך של מעבר, יש סדר השתלשלות, מה זה קשור פה לעבוד? וגם אם תסבירו לי שהאבות זה חסד, גבורה ותפארת שבעולם האצילות, אז מה זה תלוי באבות שהיו כאן מרכבה לקדוש ברוך הוא? מה קשור חסד, גבורה ותפארת אצל הקדוש שבספירות העליונות לעבודה של האבות כאן למטה, באופן של האבות עיני למרכבה.
הם צריכו שכל הצאצאים שלהם...
וכי למה?
יקבלו נפש, נפש כאלוקית. זה לא יעברו, למה, ש, למה שהם יקבלו כזה צ'ופר? בזכות העבודה שלכם תקבלו שכל הצאצאים אז הגדולות יקבלו נפש אלוקית. אני חושב.
כן, אתה ודאי צודק. אנחנו רוצים רק להבין קצת איך זה עובד, הרעיון הזה. איך זה עובד. טוב, בעזרת השם, נשתדל להאמין. יחי אדוננו, מורנו ורבינו, מלך המשיח לעולם ועד.